ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשה שלנו, פרשת כי תשא, במרכזה עומדת הפרשה המאוד דרמטית של חטא העגל. הסיפור של חטא העגל הוא הסיפור המרכזי של פרשת השבוע כי תשא. וזה באמת סיפור. זו הפתעה גמורה. זו באמת הפתעה גמורה, אכזבה ענקית. הרי אנחנו מדברים על תקופה שהיא בדיוק לאחר מתן תורה, אנחנו מדברים על התקופה שלא מכבר ראו בני ישראל את כל יד ההשגחה, את יד ההשגחה הגדולה במצרים, על הים, בקריאת ים סוף. והנה במעמד הר סיני שמעו את כל אלוקים מדבר מתוך האש. ופתאום עשו עגל מסכה. זה כישלון שקשה לתאר אותו, קשה להסביר אותו. הכישלון כאן הוא מהדהד והתגובה בהתאם. השם אומר למשה רבינו, לך רד. והשם אומר למשה רבינו דבר נורא, ואתה עניך לי ואיך הרפי והם, ואחלם, ועשה אותך לגוי גדול. כביכול נגזרה כליה על ישראל, על שונאיהם של ישראל. ומשה מחלה את פני השם, הוא מתחנן, הוא מבקש. והשם נאתר. וזה באמת, אנחנו לא מדברים על כך, עוד מה שמשה רבינו עושה, שובר את הלוחות, קורא מי להשם אליי, אוסף את בני לוי, ומתחיל הרג. איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, ויפול מן העם ביום ההוא כ3,000 איש. וזה קורה מיד אחר יציאת מצרים. אחרי מתן תורה, זה דבר נורא. זה הסיפור הכישלון הראשון של עם ישראל, המכונן, אם אפשר לומר כך, של עם ישראל, בעת כינונו של העם. אני מרשה לעצמי לומר, נדמה לי שמשך חוכמה עוסק הרבה מאוד בחטא הזה, בחטא המיוחד, המסוים הזה, זה דבר שמעסיק רבות את המשך חוכמה, אפילו יותר מחטא המרגלים. גם חטא המרגלים הוא חטא כבד מאוד, וגם עליו חל עונש גדול, 40 שנה של המדבר. אבל חטא העגל מעסיק הרבה את המשך חוכמה, ולא בכדי, משום שחטא העגל קשור בתפיסת האמונה. משך חוכמה ננסה להסביר מה קרה פה, מה היה פה, מה היה החטא ומה הייתה תגובת משה רבינו. ואנחנו מדברים כאן על אחד הקטעים, אולי המוכרים ביותר, המפורסמים ביותר, בכל החיבור הזה של המשך חוכמה. אני חושב שאולי זה הקטע באמת היותר מפורסם מכל החיבור. אז בוודאי שאנחנו לא נרשה לעצמנו לדלג ולמנוע את הדיון בקטע הזה שהוא גם יסודי מאוד. כמובן, המשך חוכמה מבין שהחטא נבע מתפיסה שגויה של האמונה, של אמונה בקדוש ברוך הוא. זה לא היה מקרה. לא במקרה הם ראו שמשה בושש לבוא, הם ביקשו עגל. היה כאן משהו עמוק יותר, מהותי יותר. מה היה כאן? הכל התחיל, לדעתו של המשך חוכמה, הכל התחיל מבעיית הבעיות באמונה הישראלית. בעיית הבעיות שהתורה מחייבת להאמין בקדוש ברוך הוא שלא ניתן לתאר ולא ניתן להשיג. ותפיסת הקדושה בקדוש ברוך הוא שהוא בלתי מושג, התפיסה הזאת היא מקור לטעות. לטעות מהותית וכמעט הייתי אומר בלתי נמנעת. אני מצטט עכשיו משפט של המשך חוכמה. והנה ידע לשכל, קצר ידו להשיג מציאות מחויב המציאות בלתי מושג. קצר השכל לא יכול להשיג מציאות שלא ניתן להשיג. בעצם לא ניתן לתאר. המרחק בין אדם לאלוקים הוא כל כך גדול. עד כי לא ניתן לאדם להשיג את האלוקים. מה יעשה אדם שטעון ברגשות מאמינים ברגשי דת? לאן הוא יוליך את ההתלהבות שלו? אבל זה לא כמו שאומר הכוזרי. כאן יש באמת בעיה מהותית. ואותה אנרגיה דתית שהתעצמה כמובן במעמד הר סיני, כמו שאומר הכוזרי, הופנתה בשלב ראשון לא כלפי העגל, אלא כלפי משה האיש, איש האלוקים, האיש הקדוש. כאן התחילה מדרון החלקלק. כאן באה הסטייה הגדולה, כאן התחילה חטא, זה שורש החטא. שורש החטא הוא שעם ישראל ייחס למשה רבינו קדושה, והוא ייחס למשה רבינו כוחות אלוקיים. הרי, על מה אנחנו מדברים? משה רבינו הוא האיש שפועל בעצם את ישועת מצרים. הוא לוקח, הוא מוציא אותם ממצרים, הוא מכה במטה על הים, הוא בוקע את המים. הוא עולה אל ההר אשר שם ערפל, אלוקים מדבר אליו. הוא מבטיח ודברו מתקיים מול המסע ומתן הקשוח עם פרעו. כאשר לא ניתן בעצם להשיג, והאמונה המופשטת הבלתי מושגת, האמונה המונותאיסטית הבלתי מושגת הטרנסדנטלית, היא כל כך דקה מן הדקה. קל מאוד להתפתות, לנתב את רגשי האמונה למתווך, למשה רבינו. הוא איש אלוקים, הוא זה שבוקע את הים עם מתאו. הוא הקדוש. הוא הקדוש. והעם מייחס למשה כוחות אלוקיים. ולא פלא. כך מפרש המשך חוכמה שלא כפשוטו, את מה שאומר השם למשה רבינו, מיד בהתגלה הדבר, כשהדבר מתגלה. כך הוא מפרש את הפסוק, וידבר אדוני אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. מה פירוש הדבר? זה מכלל הטעות, אני מצטט מהמשך חוכמה שאמרו, שמשה העלה מארץ מצרים. והרי לא משה העלה. רק היה השליח לדבר אל פרעה, אבל הקדוש ברוך הוא בהשגחתו הפרטית העלם. מה אמר העם? העם אמר, את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא משיגים, משה העלה אותנו. זה פשר הפסוק, לכן אמר השם למשה, אני ממשיך את דברי המשך חוכמה. אמר השם למשה, לך רד כי שיחת עמך, זה הפסוק. למה? במה שיחת, אומר המשך חוכמה, שאמרו אשר העלית מארץ מצרים, שגם אותך חשבו לאלוקי. וכאילו היית מעלה אותן ממצרים מכוח אלוקי, בלתי השגחתי הפרטית. עד כאן ציטוט של המשך חוכמה. משך חוכמה מציין למה שנאמר, למה אליטוני, היו שם ברש"י ובמדבר. בעצם העם מפנה את הלהט הדתי, המושג כלפי מי שניתן לראות, כלפי מי שניתן להשיג אותו, הוא משה רבינו. אגב, דמותו של משה רבינו מעסיקה הרבה את המשך חוכמה בחיבור, והוא דן בכמה מקומות בחיבור, ביחס בין האלוקי והאנושי במשך חוכמה. הרי משה רבינו, כפי שגם הרב אומר, בחיר המין האנושי, לחם לא אכל ומים לשתה, פרש מן האישה. מה הייתה אישיותו של משה רבינו? היה אנושי או היה אלוקי? והמשך חוכמה כמובן מכריע שמשה רבינו היה אנושי. אבל במאמץ הזה של טהרת האמונה, הולך המשך חוכמה בעקבות הרמב״ם. הרמב״ם, המפעל הגדול שלו על טהרת האמונה, בתפיסת שלילת התארים של הרמב״ם, במובן מסוים גם המשך חוכמה הולך בקו הזה, ומיישם אותו באופן רדיקלי כלפי רעיון הקדושה. והמשך חוכמה יוצא בתוקף נגד תפיסה שמקדשת את משה רבינו כמקור לאיזשהו כוח אלוקי קדוש מצד עצמו. ובאותה מידה, כשם שאיש בר אנוש איננו יכול להיות קדוש, כך גם המקומות לא יכולים להיות קדושים, וזה עניין נוסף של תפיסת המשך חוכמה. אין קדושה במקום. אין קדושה באישים. אין קדושה במשה רבינו מצד עצמם. אני עכשיו אקרא הצהרה עקרונית מהותית של המשך חוכמה. כפי שכותב אצלנו בפרשה. העניין, כי התורה והאמונה הם עיקרי האומה הישראלית. וכל הקדושות, ארץ ישראל וירושלים וכולי, הם הפרטי וסניפי התורה ונתקדשו בקדושת התורה. ולכן אין חילוק לכל ענייני התורה, בין במקום, בין בזמן. והיא שווה בארץ ישראל ובחוץ לארץ. וכן הוא שווה בין לאדם הגבוה שבגבוהים, משה איש האלוקים, לשפל שבשפלים. כלומר, עד כאן המשך חוכמה. כלומר, האישים, המקומות, הזמנים, הקדושים, כל אלה קדושתם באה מכוח התורה, אין להם קדושה עצמית. התורה לעומת זאת, היא מחויבת המציאות כשם שהוא התברך מחויב המציאות. כי קודשא בריך הוא ואורייתא אחד, וכמו שהוא מחויב המציאות, כן התורה המציאותה, אינו תלוי אלא בעילת העילות יתברך שמו. כאן עושה המשך חוכמה מבחין בין התורה לבין המקומות המקודשים. אני לא בטוח שהרמב״ם היה בדיוק לוקח את העניין הזה של קודשא בריך הוא ואורייתא אחד, אבל כך רואה את הדברים המשך חוכמה, ועל כן מסקנתו היא ברורה חד משמעית. מקור הקדושה הוא קודשא בריך הוא ואורייתא. הקדוש ברוך הוא והתורה אין בלתה. ולא ניתן לייחס קדושה עצמית. לא ניתן לייחס קדושה עצמית, לא למקום, ולא לזמן, ולא לאיש, אפילו לא למשה רבינו. הבעיה הגדולה, שכאשר לא ניתן להשיג את מקור הקדושה, כי הוא בלתי מושג, והוא רחוק, גבוה מעל גבוה, בלתי מושג, בלתי נתפס. יש פה איזה מבוכה נוראית, יש פה איזה קצר גדול, יש פה איזה מבוי סתום באמונה, כביכול. זה מקור החטא. וכך אומר המשך חוכמה. בעצם, לאחר, עם ישראל, בני ישראל אז, הפנו את תשוקתם הדתית, את הלהט הדתי, את תפיסתם הדתית כלפי משה האיש, ויחסו לו אלוקות, לאיש. אבל כי בושש משה לבוא, נכזבה הציפייה הזאת. ואז, התלות באיש משה נכזבה, כי הוא לא בא. ואז חיפשו להם משהו אחר. ואז הם מצאו את העגל. וכך אומר המשך חוכמה. והם כאשר ראו כי בושש משה, נפלו מאמונתם, וביקשו לעשות להם עגל. חתרו להם מסילות לעשות צורות ודמיונות לאמור. זהו המרכבה לאלוקות. זהו המשגיח והמסבב כל העניינים בעולם. ולא עבדו. וזיבחו. והקטירו. וריקודי הנפש ורתיחות הדם נתהווה ממושג מוחשי ונראה. לא שהעגל החליף את האלוקות. העגל היה מרכבה לאלוקות. היינו, האלוקות כביכול התבטאה בעגל. נורא והיום. אבל הם חיפשו משהו מוחש. שמבטא את האלוקות. והעגל כמובן, 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 העגל מזכיר את מצרים. עגלה יפהפייה מצרים. הם הרי ראו במצרים מה, 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 מה היחס לבהמות של, של המצרים. ואז מתאר המשך חוכמה את, ה, את, ה, את הריקודים סביב העגל כאיזושהי אקסטזה דתית. משום שהם הבינו שלא לא העגל, אלא העגל כביטוי, מרכבה לאלוקות. וזהו המשגיח המסבב כל עניינים בעולם, ולא עבדו וזבחו והקטירו וריקודי הנפש ורתיחות הדם. נתהווה ממושג מוחשי ונראה, משום שעם המוחש קל יותר לאיש, לאדם קצר השכל, להתחבר אל המוחש, אל הנראה. ובכן זה התחיל ביחס המוטה כלפי משה, וזה המשיך ביחס המוטה כלפי האלוקות, שכביכול העגל הוא מרכבה שלה. כישלון גרר כישלון, החטא גרר את הכישלון. את זה בדיוק זיהה משה רבינו. והמשך חוכמה שם בפיו של משה רבינו, כמעט הייתי אומר באופן ספרותי, הוא שם בפיו של משה רבינו נאום שלא כתוב בתורה. הוא שם בפיו של משה רבינו תגובה דרמטית. מין נאום כזה שמשה רבינו מפנה כלפי בני ישראל, שהתורה לא אומרת אותו, והייתי אומר אולי אפילו, אני מרשה לעצמי להגיד, שזה הנאום האישי של רבי מאיר שמחה מדווינסק. אבל הוא שם אותו בפיו של משה. ועל זה אני מצטט, ועל זה צבח משה רבינו ככרוכיה. כרוכיה זה אגור, חיה. האם תדמו כי אני עניין ואיזו קדושה בלתי מצוות השם? עד כי בהיעדר כבודי עשיתם לכם עגל? חלילה, אומר משה רבינו, גם אני איש כמוכם, והתורה אינה תלויה בי, ואף אם לא באתי, הייתה התורה במציאותה בלי שינוי חלילה. פעמיים חלילה, אומר להם משה רבינו. התורה לא תלויה בי. אמנם אני סייעתי בהוראת התורה, בהבאת התורה, התורה לא תלויה בי. ובדיוק כשם שמשה מזהיר ומטריע מפני אותה תפיסה של טעות, תפיסה שגויה, ביחס הקדושה שלו, כך הוא מזהיר מתפיסה שגויה ומעוותת ביחס למקומות הקדושים בכלל, באותו נימוק. ואני מצטט, אל תדמו כי המקדש והמשכן הם העניינים קדושים מעצמם. חלילה, עוד פעם חלילה. השם יתברך, וזה חלק מאותו נאום, כאילו משך חוכמה באופן ספרותי, כותב את הנאום הבלתי כתוב של משה רבנו. וכך אומר משה לעם ישראל, שוב אני קורא, אל תדמו כי המקדש והמשכן הם העניינים קדושים מעצמם, חלילה. השם יתברך שורה בתוך בניו, ואם הם כאדם עברו ברית, הוסר מהם כל קדושה והם ככלי חול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא שורה במשכן, במקום, הוא שורה בתוך בניו, בתוך עם ישראל. כמו שאומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואם, כפי שאומר יחזקאל, סליחה, כפי שכתוב בהושע, ואם הם כאדם עברו ברית, אם עם ישראל עבר ברית, הוסר מהם כל קדושה. והם ככלי חול, כלי המקדש הם כלי חול, כפי שאומרת, כפי שדורשת הברייתא, הגמרא בעבודה זרה, ובאו בה פריצים וחיללוה. על הפסוק ביחזקאל, אומרת הגמרא, כיוון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, יצאו כליו לחולין. היינו שם בעל המאור, רמב"ן. יותר מזה, באופן בוטה, אומר המשך חוכמה, שטיטוס נכנס לקודש הקודשים וזונה עמו, ולא ניזוק, כי הוא שר קדושתו. צהור, הוא, אומר המשך חוכמה. אנחנו בכהן גדול, ביום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, במקום הכי קדוש, בקודש הקודשים, רועדים ופוחדים מה יעלה בגורלו של הכהן הגדול, אם הוא יצא בשלום בלי פגע, במעמד הנשגב הזה, כל טעות חמורה, חס ושלום. ואילו טיטוס נכנס עם זונה לבית קודשי הקודשים, לא קרה לו כלום. מדוע? משום שהוסרה הקדושה, המקום הוא לא קדוש מצד עצמו. כאן מביא המשך חוכמה דברי הגמרא כהוכחה נוספת לכך שבעצם המעמד האוטונומי של הקדושה הוא בעצם מעמד מופקע. אומר, כפי שאומרת הגמרא ביבמות, הרמב"ם מביא את זה גם כמלכות בית הבחירה, לא מן המקדש אתה ירא, מתיירא, אלא ממי שיזהיר על המקדש. בעצם משה רבנו אומר להם, אתם לא יכולים לייחס קדושה, לא אליי, זה לא תלוי בי, ולא למקום, ולא לזמן. הקדושה היא רק לקדוש ברוך הוא ולתורה. ומשום כך, עושה המשך חוכמה צעד נוסף, הייתי אומר, מבריק, אם מותר לי להגיד כך, ונוקב, כאחד. אחרי שמשה רבינו מזהיר, מפני מקור הטעות שהוא ייחוס קדושה ואלוקית כלפי עצמו, ואחרי שהוא מזהיר מפני ייחוס קדושת המקדש והמשכן וחיליו, אגב, אין לזה רמז כאן, זה דברים שחוכמה מכניס בפיו של משה רבינו. אולי כחוליה העוברת, המקשרת לשבירת הלוחות. מכאן עובר משה רבינו להזהיר את העם עוד יותר מזה. אתם יודעים מפני מה הוא הולך עכשיו להזהיר את העם? מפני ייחוס קדושה ללוחות שעליהם כתובה התורה, או עיקרי התורה עשרת הדיברות. ואיך הוא עושה את זה? בדיוק על ידי שבירתן. זה פשר שבירת הלוחות. לכך ממשיך המשך חוכמה את הנאום הבלתי כתוב של משה רבינו. אני מצטט. הלוחות, מכתב אלוקים המה, גם המה אינם קדושים בעצם, רק בשבילכם. סוף ציטוט. אין קדושה עצמית בלוחות. ולכן כאשר חוטאים ישראל בחטא הכבד של עבודה זרה, כאשר סוגדים לעגל, כפי שחזל אומרים, חזל מבטאים את זה באופן מאוד מאוד חריף, אבל קולע. הם אומרים שישראל חטאו בעגל, משול הדבר לקלה מזנה ביום חופתה, בתוך חופתה. כי הרי ישראל היו מיד אחרי מתן תורה, כפי שאומרת הגמרא, מסכת שבת. כאשר הם עובדים את העגל, אומר המשך חוכמה, אז המה, דהיינו הלוחות, נחשבים לנבלי חרס, אין בהם קדושה מצד עצמם. רק בשבילכם, שאתם שומרים אותם, אז יש בהם קדושה. הלוחות, שהם מכתב אלוקי, שהם חקוקים באצבע אלוקים, הם הופכים להיות נבלי חרס אם אתם עובדי עבודה זרה. בדיוק כמו שהמקדש הופך להיות סתם מקום אם ישראל חוטאים והוסרה הקדושה והוסרה השכינה משם. לכן, אחרי שהוא מבהיר את העניין הזה, מתאר המשך חוכמה מה עבר על משה רבינו. והיא כאשר קרב אל המחנה והיר את העגל ומחולות כפי שאומרת התורה, אז אומר המשך חוכמה, הבין טעותם, אז הוא תפס מה הייתה הטעות שלהם. ולכן ויהי חרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת הר, זה מה שאומרת התורה. הוא ממשיך המשך חוכמה, הוא מבאר רצונו לומר, כי אין שום קדושה ועניין אלוקי כלל, בלעדי מציאות הבורא יתברך שמו. ואם הביא הלוחות, אם הוא לא היה שובר אותם, היו כמחליפים עגל בלוח, ולא שרו מטעותם. מה היה מועיל? הוא היה מביא להם את הלוחות, היו סוגדים ללוחות, כי הם רצו את המוחש. הם רצו את משה, לא קיבלו את משה, הלכו לעגל. יביא להם את הלוחות, ילכו ללוחות, יקדשו את הלוחות, את המוחש, את החפץ, את העצם. אולם, ואז לא עשינו כלום. אולם כאשר שבר הלוחות, אומר המשך חוכמה, אני מצטט, ראו איך הם לא הגיעו אל מטרת האמונה בהשם ותורתו הטהורה. בעצם שבירת הלוחות הראתה להם מה מצבם, הראתה להם עד כמה הם רחוקים מתפיסת האמונה, לא רק שמנעה את הטעות, אלא בעצם שמה באופן, נאמר, באמת באופן דרסטי, באופן דרמטי, באופן נוקב בפניהם את מצבם הרוחני. חז"ל אומרים על הפסוק בתהילים, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו ולא נהנו בבריתו. חז"ל מייחסים את זה לחטא העגל. חז"ל מייחסים את זה לפחיתות האמונה בעת מעמד הר סיני. כך במחילתא. ויפתו בפיהם ולשונם, הם אמרו נעשה ונשמע, אבל בעצם כזבו, ליבם לא נכון עמו. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? האם הם שיקרו? אומר המשך חוכמה, לא שיקרו. אלא מה? עדיין, אני מצטט, לא נחקק בתוכם הציור האמיתי. להאמין בנמצא מחויב המציאות, בלתי מושג ובלתי מצויר. לכן טעו בעגל. הכזב לא היה בשקר, הכזב היה שעדיין באמת, הם אמרו כן, נעשה ונשמע, אבל הם לא תיארו לעצמם במה הם מאמינים. לא נחקק בתוכם הציור האמיתי, להאמין במחויב המציאות בלתי מושג, בלתי מצויר. לכן, אומר המשך חוכמה, הפליא לעשות משה רבנו בשבירת הלוחות, שהראה להם לעקור מהם כל דמיון כוזב. שבירת הלוחות הייתה מעשה הירואי, חינוכי ממדרגה ראשונה. בכך הוא הראה להם איך לעקור את הדמיון הכוזב מהמוחש, והמוחש לפי המשך חוכמה, בכמה מקומות בחיבורו, הוא הדמיון המוחשי. הוא הסכנה הגדולה, האויב הגדול ביותר של האמונה בישראל. על כן, הסכים הקדוש ברוך הוא עם משה על שבירת הלוחות, ואמר לו, יישר כוחך ששיברת. אשר שיברת, כפי שדורשים חז"ל בגמרא בשבת, יישר כוחך ששיברת. ועוד יותר מזה, אני רוצה להוסיף כאן עוד נקודה. נכתבו אחר כך הלוחות השניים. אבל שברי הלוחות הראשונים מונחים בארון הברית יחד עם הלוחות השניים. כך גם מתארת הגמרא בבא בתרא. מדוע שברי הלוחות הראשונים צריכים להיות מונחים בארון בית השם? הם נשברו. מדוע הם מונחים בצד הלוחות השניים המתוקנים? הרי יש לוחות חדשים. מדוע שברי לוחות? מדוע לוחות ושברי לוחות מונחים בארון? לוחות אנחנו מבינים, אבל מדוע שברי לוחות? הלא שברי הלוחות שמונחים בארון הם מזכירי אבון? הם מזכירים את אבון העגל? האם משום כך הם מונחים? כדי להזכיר אבון? בקודש הקודשים? המשך חוכמה אומר לא. המשך חוכמה רואה בשברי הלוחות שמונחים בארון מסר חינוכי. לא בגלל שחטאו להיזכר באבון, לא. להורות, אומר המשך חוכמה, אני מצטט, להורות. כי הראשונים אשר מעשה אלוקים המה, הם השבורים. ולוחות שפסל משה הם השלמים. להראות כי אין בנברא קדושה בעצם, רק מצד שמירת ישראל התורה, מפי רצון הבורא יתברך שמו הקדוש, הנמצא האמיתי הבורא, הכל יתברך שמו. היינו, באופן פרדוקסלי, מה שמעשה אלוקים הוא שבור. הלוחות שפסל משה הם השלמים. כל זה להראות את האבסורד שבקדושה בעצם. היית חושב איך יכול להיות שמה שעשה משה זה השלם, מה שעשה כביכול הקדוש ברוך הוא זה השבור? כן, כדי להראות שאין קדושה בעצם. זה בדיוק העיקרון. ואני מסיים כאן את הדברים הנשגבים, הנפלאים האלה, בדברי המשך חוכמה, להורות, כי הראשונים אשר מעשה אלוקים הם הם שבורים, ולוחות שפסל משה הם השלמים, להראות כי אין בנברא קדושה בעצם, לא באיש, לא במקום, לא בזמן ולא גם בלוחות. רק מצד שמירת ישראל התורה, דיינו אלא מצד שמירת ישראל התורה, מפי רצון הבורא יתברך שמו הקדוש, הנמצא האמיתי, הבורא, הכל יתברך שמו, ואני מוסיף, רק לו ואליו ניתן לייחס את הקדושה. הדברים האלה מדברים בעד עצמם, והם בעצם בעקבות הרמב״ם, ואפילו צעדים נוספים, כאן צועד המשך חוכמה אחרי הרמב״ם, אבל אנחנו, יש עוד מקום לעסוק בכך ולהעריך. אנחנו נסיים באותם המילים שבהם המשך חוכמה מסיים את דבריו הנרחבים כאן בסוגייתנו, בעניין שבירת הלוחות, ויש להעריך בזה, ואין כאן מקומו. עד כאן, שבת שלום.